מסכת עדויות פרק חמישי. גם בפרק הזה בעיקר מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. משנה א', רבי יהודה אומר, שישה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. הוא העיד שישה דברים על קולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. דם נבלות, בית שמאי מתארים ובית הלל מתאמים. אנחנו יודעים שבשר נבלה מתאמה, שאלה היא האם גם הדם של הנבלה, בית שמאי מתארים, הוא לא דומה לבשר, ובית הלל מתאמים. ביצת הנבלה, אם יש כיוצא בנמכרת בשוק, מותרת, ואם לאו אסורה. מדובר על אדם ששחט עוף ונתנבלה בידו, כלומר הוא פישל בשחיטה והשחיטה יצאה לא טובה, הבהמה, העוף נבלה. ובתוך העוף יש ביצה ממש הייתה אמורה עכשיו להיוולד. האם היא קשרה או לא? אז אומרים בית שמאי, אם יש כיוצא בנמכרת בשוק, מותרת, כלומר אם היא כל כך עשויה, כלומר גמורה, בשלה, עד שאפשר כבר למכור כמותה בשוק, אז היא מותרת, כי היא כבר לא חלק מהעוף, היא כבר נחשבת חלק בפני עצמו. ואם לאו, אם היא עדיין קלושה כזאת, אז היא אסורה, ותילל 20 בכל מקרה. ומודים בביצת טריפה שהיא אסורה, מפני שגדלה באיסור. אם מדובר על עוף שחשכתו אותו וגילו שהוא טריפה, לא יודע, גילו שיש לו חור במוח או משהו כזה, אז בוודאי שהביצה הזאת היא אסורה, כי כל הגידול שלה מההתחלה היה בעצם טרפה, היא טרפה מההתחלה. זה הכוונה מפני שגדלה באיסור, איסור טרפה. דם נוחרית ודם טהרה של מצורעת, בית שמאי מתארים ובית הלל אומרים כרוקה וחממי רגליה. אז אנחנו יודעים שנוחרית גויה היא לא מתמת נידה, ומצורעת, עכשיו מדובר על מצורעת שהיא גם ילדה, ואחרי שהיא יולדת יש את הימים הראשונים שבהם יש דם טומאה, ואחר כך מגיעה תקופה של דם טהרה. אז הדם טהרה של המצורעת הזאת, בית שמאי מתארים. למרות שמצורה, שהמשקים של המצורה, כן, הנוזלים שיוצאים לו מהגוף מטמאים, אבל דם הטהרה של המצורעת, התורה התירה אותו באופן ממוקד, ולכן גם אם היא מצורעת תוך כדי שהיא יולדת, אז הדם הזה יהיה טהור. דם נוחרית הם מתארים, כי הם אומרים לא גזרו על דם של הגויות. אמנם גזרו על הגויות שהם יהיו עצמם כנידה לעניין תומה, אבל לא על הדם שלהם. ובית אלה אומרים כרוקה וחממי רגליה. גם בגויה, אז הדם שלהם מתאמה כמו נידה עצמה, וגם הדם של המצורעת, למרות שהוא דם טהרה מבחינת יולדת, אבל מבחינת מצורעת הוא טמא. אוכלים פירות שביעית שלא בטובה, בטובה ושלא בטובה, כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים, אין אוכלים אלא בטובה. בשנת שמיטה, מותר לך לאכול מפירות שביעית של חברך, בין אם זה בטובה, בין אם זה שלא בטובה. בטובה הכוונה, תוך כדי הכרת הטוב. אתה יכול להכיר לו טובה, ואתה גם לא חייב להכיר לו טובה, כי התורה הפקירה את זה. ובית הלל אומרים, אין אוכלים אלא בטובה. צריך להכיר לו טובה. למה? שאדם לא יתרגל להיכנס בלי רשות לשדה חברו. ויש גורסים, אין אוכלים בטובה. למה? כי התורה היא תירה. החמת, בית שמאי אומרים, צרורה עומדת, ובית הלל אומרים, אף על פי שאינה צרורה. חמת זה נוד של נוזלים, שמים בו נוזלים, והוא ניקב, יש בו חור. בית שמאי אומרים, אם היא צרורה עומדת, כלומר, אם צררו אותה, את החור קשרו, ועכשיו היא עומדת, כלומר עכשיו היא יכולה להכיל את הנוזלים, אז היא מתמת. ובית הלל אומרים, אף על פי שאינה צרורה, גם אם היא לא צרורה, גם אם לא סתמו את החור, לא קשרו את החור, היא מתמת. למה? בגלל שכשאתה יכול להחזיק אותה בתנוחה כזאת, שהמים לא יזלגו מאחור, ממילא היא יכולה לקבל נוזלים והיא מתמת. היא נתמת. משנה ב', רבי יוסף אומר, שישה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. עוד עדות על קולי בית שמאי וחומרי בית הלל. העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל, כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים, אינו עולה ואינו נאכל. אז הלכה היא שאסור לאכול בשר עם חלב, וגזרו חכמים שאסור להעלות על אותו שולחן בשר בהמה וגבינה או חלב. למה? שמא יעלה אותם ביחד בתוך כלי רותח, שזה כבר איסור תורה. השאלה היא, בנוסף לכך גזרו שלא לאכול עוף עם חלב, שמא יאכל בשר עם חלב, עוף עם חלב, הכוונה מבושל עם חלב. השאלה היא, האם מותר להעלות עוף וגבינה על השולחן? אומרים בית שמאי, כן, העיקר לא לאכול, כי לא לאכול זה גזרה. לא להעלות עוף עם הגבינה זה כבר גזרה לגזרה. ובית הלל אומרים, אינו עולה ואינו נאכל. הכל אותה גזרה, באותה הזדמנות שאסרו להעלות בשר בהמה עם הגבינה, אסרו גם להעלות בשר עוף עם הגבינה, שלא יתבלבל ויוכל בשר עם חלב. תורמים זיתים על שמן וענבים על יין כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים, אין תורמים. אז אומרים בית שמאי שמותר לתרום תרומה, למשל, מענבים, שאתה לא עשית מהם יין, על יין, ולפתור גם את היין. אותו דבר, שמן וזיתים. למה? כי זה אותו מין. זה אותו סוג. כדברי בשם, ובטל אומרים, אין תורמים. למה? כי זיתים, לעומת שמן, וענבים לעומת יין, זה נחשב דבר שלא נגמרה מלאכתו. אנחנו יודעים שאסור לתרום מדבר שלא נגמרה מלאכתו, הדבר שכן נגמרה מלאכתו. לכן אתה לא יכול לתרום מענבים על יין, וגם לא מיין על ענבים. צריך שזה יהיה מדבר שנגמרה מלאכתו, דבר שנגמרה מלאכתו, או מדבר שלא נגמרה מלאכתו, דבר שלא נגמרה מלאכתו. הזורע 400 בכרם, שבכרם, בית שמאי אומרים קידש שורה אחת, ובית הלל אומרים קידש שתי שורות. זה הלכות כלאיים בכרם, אסור לזרוע זרעים בתוך הכרם, מי שזרע אסר את הכרם בהנאה. השאלה היא, מה נחשב כרם? איזה גודל זה כרם שנאסר בהנאה? בית שמאי אומרים קידש שורה אחת. אם זרעת שם 400 של זרעים, אז אתה בעצם עשית שם זריעה משמעותית, ואתה קידשת כרם שלם. מה זה כרם? שורה שלמה. כי זה נחשב כרם. בית אלה אומרים שתי שורות, כי שתי שורות נחשבות כרם. המעיסה, בית שמאי פותרים ובית הלל מחייבים. זה הלכות חלה. מעיסה זה סוג של עיסה, שעשויה על ידי שפיכת מים רותחים לתוך קמח. בית שמאי פותרים. למה? כי הם אומרים, זה לא אפייה, זה בישול, ועל בישול לא חייבים חלה. ובית אלה אומרים, מחייבים, כי זה גם כן חייב בחלה. מטבילים בחרדלית כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים אין מטבילים. חרדלית זה זרם של מי גשמים. בעיקרון מי גשמים מטהרים כשהם במכונס. אבל אומרים בית שמאי, אם החרדלית הזאת, אם הזרם הזה, כל אורכו ביחד יש בו 40 סאה, אז למרות שהוא עדיין בתנועה, כיוון שבכולו יש 40 סאה, אפשר להטביל שם. נגיד כלים. ובית הלל אומר, למרות שבאותה נקודה שאתה מטביל, אין שם במכונס 40 סאה, אלא רק בהכל ביחד. ובית הלל אומרים, אין מטבילים. למה? כי מי גשמים צריכים להיות במכונס 40 סאה. גר שנתגייר ערבי פסחים, כן? גר התגייר בערב פסח, סיים את תהליך הגיור. בית שמאי אומרים, טובל ואוכל את פסחו לערב. ובית הלל אומרים, הפורש מן העולה כפורש מן הקבר. אז לפי בית שמאי, אין שום בעיה. טובה, כן, אומל, טבל, זהו, הוא יהודי לכל דבר, הוא יכול לאכול את פסחו עוד באותו ערב. ותהיה אומרים הפורש מן העולה כפורש מן הקבר. כלומר, אנחנו גוזרים על הגר שיעשה תהליך טהרה עם אפר פרה אדומה, שבעה ימים, כמו תממת. כי הפורש מן העולה, גוזרים עליו שהוא יהיה כפורש מן הקבר. למה? שם השנה הבאה הוא יהיה באמת תממת, אבל הוא יחשוב שבשביל להתאר לפסח צריך רק לטבול. ולכן אנחנו כבר בפעם הראשונה מראים לו מה זה התהרה הכי משמעותית, ואז הוא לא יתבלבל ולא יבוא לאכול פסח כשהוא תממת בלי להתאר. שנה ג', רבי ישמעאל אומר, שלושה דברים מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. קהלת אינה מטמאה את הידיים כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים, מטמאה את הידיים. אז ההלכה היא שחכמים גזרו שכתבי הקודש, שזה ספרי התנ״ך, כתובים על קלף עם דיו, מטמאים את הידיים. הם עושים טומאה קלה. למה? כי היה, פעם הכהנים היו מחביאים את התרומה שלהם שם בארון הספרים, כדי שזרים לא יאכלו אותו בטעות. אבל מה? האחברים היו באים, אוכלים את התרומה וגם את כתבי הקודש. אמרו חכמים, אל תשימו את זה ליד כתבי הקודש, אנחנו גוזרים טומאה על כתבי הקודש, זה יטמא לכם את התרומה. אומרים בית שמאי, קהלת אינה מטמאה את הידיים. למה? לא אחת מכתבי הקודש. ובית הלל אומרים, מטמאה את הידיים, כי אחת מכתבי הקודש. מי חטאת שעשו מצוותן, בית שמאי מטהרים, ובית הלל מטמאים. מי חטאת הם מטמאים טומאה קלה, את מי שנגע בהם. טומאה קטנה שצריך לטבול ונהיים טהורים. אומרים בית שמאי, אם כבר עשו את מצוותן, כלומר אם כבר היזו את המים האלה, והם טפטפו על משהו אחר, אז הם מטהרים, הם טהורים, כי הם כבר עשו את מצוותן, הם כבר לא מי חטאת. ותילל מטמאים, הם עדיין מטמאים את אותה טומאה קלה. הקצח, בית שמאי מטהרים ובתילל מטמאים וכן למעשרות. קצח זה איזשהו דומה לדגן, איזשהו צמח עם זרעים קטנים. אז בית שמאי מטהרים, אתם אומרים זה בכלל לא אוכל, הוא לא יכול לקבל טומאת אוכלים, ובתילל מטמאים. וכן למעשרות, כלומר אותה מחלוקת בדיוק למעשרות, שבית שמאי אומרים שהקצח פטור ממעשרות ובית הלל מחייבים. משנה ד', רבי אליעזר אומר, שני דברים מכולי בית שמיים וחומרי בית הלל. דם יולדת שלא טבלה, בית שמיים אומרים כירוקה וחמימי רגליה, ובית הלל אומרים מטמאה לך ויבש. טוב, אז נסביר. יש כאן יולדת. אנחנו יודעים שיולדת בהתחלה היא טמאה. אם היא ילדה זכר היא טמאה 7 ימים, אם היא ילדה נקבה היא טמאה 14 יום. אבל מיד אחרי התקופה הזאת מתחיל מה שנקרא זמן של ימי, של דמי טהרה. לזכר זה 33 ימים, משלים ל-40, לנקבה 66 ימים, משלים ל-80. בזמן הזה כל דם שיוצא מנה לא מטמא אותה, אבל היא צריכה לטבול בסוף התקופה של ה-7 ימים או 14 יום הראשונים. שאז היה דם טומאה, היא צריכה לטבול. מה קוראים היא לא טבלה? האם הדם שממשיך לצאת ממנה בימי, מה שנקרא ימי הטהרה, הוא באמת טהור או שהוא גם טמא כי היא לא טבלה? בית שמאי אומרים, כן, זה דם יולדת שלא טבלה. בית שמאי אומרים, כרוקה או חמי מרגליה, כלומר ממשיך לטמא, כל עוד הוא דומה לרוקה ומי מרגליה. רוק ומי רגליים, הכוונה המשקים שיוצאים, הנוזלים שיוצאים מגוף של, למשל, אישה נידה, שיולדת זה כמו נידה, הם מטעמים כמו הנידה עצמה. מי שנגע ברוק הזה, הוא נטמע כאילו הוא נגע בנידה עצמה. אז אומרים בית שמי, אותו דם שיוצא בימי התארה, אם היא לא טבלה, מטמא כמו הרוק ומי רגליים. מה זה אומר? זה מטמא רק שזה לח, אבל אם זה יתייבש, זה כבר לא... זה כבר לא מטמא. ובית הלל אומרים, מטמא רק, מטמא לך ויבש. כי רוקה וממי רגליה של אישה נידה, מטמא גם כשהוא יבש. אם אדם נגע בדם יבש שיצא מאישה נידה, זה לא צריך להיות דם הנידה, זה כל דם. אז הוא נטמא כאילו הוא נגע בנידה עצמה. אומרים בית שמאי, כן, אבל אם מדובר על דם יולדת שלא טבלה, אז רק אם זה בלך זה מטמא. בית הלל אומרים, לא, זה בדיוק כמו נידה, כי היא לא טבלה, ולכן זה מטמא לך ויבש. ומודים ביולדת בזוב שהוא מטמא לך ויבש. אם היא ילדה תוך כדי שהיא זווה, זווה זה מישהי שראתה את הווסת שלה בזמן שהיא לא אמורה לראות, והווסת המשיכה, וכל דם שיוצא מטמא אותה ביותר, נפקמינה בין תומת נידה, תומת זווה, אין נפקמינה בתומה עצמה, יש נפקמינה בזה שזווה צריכה להביא קורבנות בסופו של דבר. אז היולדת בזוב מטמא לך ויבש. למה? כלומר, אם הזוב שלה המשיך ולא הפסיק, היא ממשיכה לראות דם בלא את נידתה, ואז היא גם ילדה ויש לה דם יולדת ודמי טהרה, זה לא עוזר שהיא תטבול מדם היולדת, הרי היא זווה, לא הפסיק לה הדם. ולכן, בוודאי שדם יולדת שלא טבלה, כשהיא גם זווה, מטמא לך ויבש, גם בית שמיים מודים בזה, כי זווה, כמובן, כמו נידה, המשקים שלה מטמאים, לך ויבש. משנה ה', ארבעה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות, ומתו הנשואים לאחיות. יש לנו ארבעה אחים, שניים נשואים לשתי אחיות, ומתו שני האחים, ושתי האחיות נפלו לאיבום לפני שני האחים הרווקים, לא משנה אם הם רווקים, הם לא נשואים לעוד אחיות שלהם, כן, נפלו לפני האחים האלה. הלכה, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. זה מה שנקרא אחות זקוקתו, דיברנו על זה כבר. אחות זקוקתו זה איסור קלוש, זה איסור דרבנן, שאדם שיש נגיד שתי אחיות נפלו לפניו לאיבום לא יכול להתחתן עם אחת מהן, כי היא אחות של זקוקתו השנייה, והשנייה היא אחות של זקוקתו הראשונה. זקוקתו הכוונה מישהי שזקוקה לאיבום, ולכן ההלכה היא חולצות ולא מתייבמות. וכאן החידוש הוא, למרות שכל אחת יכלה להתחתן עם אחד אחר, עדיין הן נחשבות אחות זקוקתו וחולצות ולא מתייבמות. ואם קדמו וכנסו, יוציאו. אם הם, האחים האלה לא שאלו מה צריך לעשות, ואחד יתחתן עם אחת ואחד יתחתן עם אחת, יוציאו, צריך לגרש אותם. רבי אליעזר אומר, משום בית שמי יקיימו. כלומר, תנא קמא שחולק על רבי אליעזר סובר שלכולי עלמא יוציאו, רבי אליעזר אומר לא, גם פה יש כולי בית שמי וחומרי בית הלל, שבית שמי אומרים יקיימו. יקיימו הכוונה, כיוון שזה איסור דרבנן, אז בדיעבד אם כבר יתחתנו איתם, יקיימו הכוונה, ימשיכו להיות נשואים אליהם. ובית הלל אומרים יוציאו. לפי רבי אליעזר, רק בית הלל אמרו שצריך להוציא אותם בגט מפני שהתחתנו באיסור. עכשיו אנחנו עוברים למשניות שקשורות לעקביה בן מעללאל. משנה ו', עקביה בן מעללאל העיד ארבעה דברים. נראה בהמשך מה הוא העיד. אמרו לו, עקביה, חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל. תחזור בך מארבעה דברים האלה ואנחנו נעשה אותך אב בית הדין, כן, ראש בית הדין. אמר להם, מוטב לי להיקרא שוטה כל ימי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו. אומר עקביה, אני לא יכול לחזור בי ואז להפוך להיות אב בית דין, כי יגידו שאני מעוות את התורה בשביל להיות, בשביל לקבל שררה. ולמרות שמותר לי לחזור בי, כי אתם הרבים ואני היחיד, אני לא מוכן לחזור בי כדי שלא יהיה חילול השם אפילו שעה אחת. ולכן הוא אמר על עצמו, מוטב לי להיקרא שוטה כל ימי, כי יגידו לו, למה הוא לא חזר בו? הרי זה רבי מול יחיד, מה הוא לא חוזר בו? איזה שוטה? עדיף לי מאשר שיגידו, בשביל שררה חזר בו. הוא היה מטמא, עכשיו אנחנו נראה את ארבעת הדברים שעליהם הם נחלקו. הוא היה מטמא שיער פקודה ודם הירוק, והחכמים מתארים. שיער פקודה זה בהלכות צרעת. ההלכה היא, אחת מהלכות הצרעת זה שצריך שיהיה נגע כמובן, נגע לבן, ומעל זה צריך שיהיה סימן טומאה, למשל שיער לבן. אז אם למשל לאדם היה נגע ואז צמח שם שיער לבן, אז הם מטמאים אותו, ועכשיו נגיד שהוא נרפא. איך הוא נרפא? נעלם הנגע, הלבן נעלם, אבל נשאר שם השיער הלבן. טוב, זה שנשאר השיער הלבן זה לא מפריע לנו, כי שיער לבן לבד לא עושה שום טומאה. ולכן מתארים אותו. אבל מה קורה אם חוזר נגע בדיוק לאותו מקום שהשיער הלבן המקורי? אז הוא היה מטמא שיער הפקודה. פקודה זה כאילו מחכה שם, פקודה, ליום פקודה. השיער חיכה שם, השיער הזה יטמא את הנגע. למרות שאנחנו יודעים שההלכה היא שהשיער הלבן מטמא רק אם הוא הגיע אחרי הנגע. במקרה הזה הוא הגיע אחרי הנגע, איזה? מהנגע הקודם. על זה נחלק מקבל בן מללל וחכמים, שהוא אומר שזה נחשב שהשיער הלבן הזה הוא סימן תומה, לכן הוא מטמא שיער הפקודה, הוא מטמא את הנגע בגלל שיער הפקודה, וחכמים היו מתארים. דם הירוק זה דם שיש לו גוון ירקרק או צהבהב, זה דם נידה, הוא היה מטמא דם נידה עם גוון כזה, וחכמים מתארים. הוא היה מתיר שיער בחור באלמום שנשר והניחו בחלון, ואחר כך שחתו, וחכמים אוסרים. אז ההלכה היא שבחור באלמום מביאים לכהן, הכהן שוחט ואוכל. אסור לגזוז ולעבוד בבחור הזה. ומה קורה, אבל מה קורה אם נשר שיער, כן, צמר מהבחור? אז באופן כללי זה מותר, מדאורייתא, חכמים גזרו לא להשתמש בזה שמא יגזוז את שאר הבחור. אבל מה קורה אם הוא השאיר את השיער הזה, ואחר כך הוא השאיר את השיער בצד, זה כוונה בחלון, כוונה במדף, שחט את הבחור, ועכשיו האם מותר לו להשתמש באותו שיער, באותו צמר שנשר מן הבחור? אומר, הקרב הבן מעללל, הוא היה מתיר את שיער הבחור באלמום שנשר וניחו בחלון, ואחר כך שחטו, ורק אז הוא בא להשתמש וחכמים אוסרים, אומרים גם על זה גזרו, שמא יגזוז. הוא היה אומר, אין משקים לא את הגיורת ולא את השפחה המשוחררת, וחכמים אומרים, משקים. הוא היה אומר שלא משקים מי סוטה, גיורת ולא שפחה משוחררת, הוא היה מדייק את זה מהפסוקים, דבר אל בני ישראל, או ייתן השם אותך לכללה ולשבועה בתוך עמך, זה לא שייך לא בגיורת ולא בשפחה משוחררת, אין בהם הלכות סוטה. לפני שנמשיך, אז בעצם יש לנו כאן, זה ארבעת הדברים שהוא היה אומר ולא חזר בו. שזה שיער פקודה, דם ירוק, שיער בחור והשקיית גיורת ושפחה משוחררת. אמרו לו, החולקים עליו, אמרו לו, מעשה בחרקמית שפחה משוחררת שהייתה בירושלים והשקוע שמעיה ואבטליון. אז הנה, הייתה בירושלים שפחה משוחררת שהשקו אותה מיסותה, מי שמעיה ואבטליון? אמר להם, דוגמה השקוע. מה הוא ענה להם? דוגמה השקוע. כלומר, השקו אותה, רק כדי להוות דוגמה לכולם. הם רצו להראות לכולם שמשקים שפחה משוחררת, כדי שלא יהיה אנשים שמבדילים בין גרים ושעבדים משוחררים לבין בני ישראל. ולמה הם עשו את זה? כי הם בעצמם היו בני גרים, והם לא רצו שהם יובדלו מעם ישראל. במילים אחרות, לפי התשובה הזאת, עקב בן מעללל מאשים את שמעיה ואבטליון בשימוש בהלכות של התורה ובבית המקדש בשביל אג'נדות פרטיות. והתגובה של חכמים היה, ונידוהו, ומת בנידויו, וסקלו בית דין את ארונו, ככה עשו לעקביה בן מעללל, על זה שהוא ככה זלזל בשמעיה ואבטליון. נידו אותו בחייו, והוא מת בנידויו, כלומר הוא לא חזר בתשובה, וסקלו בית דין את ארונו, נראה בהמשך למה. אמר רבי יהודה, חס ושלום שעקביה נתנדה, שאין עזרה ננהלת בפני כל אדם בישראל בחוכמה ובעירת חטא כעקביה בן מעללל, לא יעלה לדעת שעקביה בן מעללל הגיע לכזה דבר. כי העזרה לא ננהלת על כל אדם בישראל בחוכמה ובהירה כעקב הבן מעללל. כאשר מקריבים את הפסח, אז מכניסים נגלות נגלות של בני ישראל להקריב, וכל פעם שהעזרה מתמלאת סוגרים את העזרה. אתה יכול למצוא בעזרה בטח את כל סולטה ושמנה של עם ישראל. אתה לא תמצא שם מישהו שהוא גדול בחוכמה ובהירה כעקב הבן מעללל. אז איך אתה יכול להגיד שהוא עשה כזה דבר? ואת מי נידו? הסיפור הזה שאתה מכיר על מישהו שנידו אותו ומת בנידויו וסקלו את ארונו, זה בכלל לא עקב בן מעללל, זה מישהו אחר. ואת מי נידו? אליעזר בן חנוך שפקפק בתארת ידיים, זה מישהו שהוא לא מוכר, הוא לא ידוע כתלמיד חכם, הוא פקפק בתארת ידיים, הוא צחק על נטילת ידיים, איך יכול להיות שרק היד נתמת ורק היד נתהרת ולא כל הגוף. וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן על ארונו. מלמד שכל המתנדה ומת בנידויו סוקלים את ארונו. ובאמת אותו אליעזר בן חנוך כשהוא מת, אז כיוון שהוא לא חזר בתשובה ומת בנידויו, שמו אבן על ארונו להראות שכל המתנדה ומת בנידויו סוקלים את ארונו. משנה זין, המשך הסיפור עם עקביה בן מעללל. בשעת מיטתו אמר לבנו, בני חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר. אז הוא, עקביה אומר לבנו, אתה תגיד שאתה חוזר בך, אתה לא צריך לתמוך בשיטתי באותם ארבעה דברים. אמר לו, ולמה לא חזרת בך? אם אפשר לחזור, אז למה אתה לא עשית את זה? אמר לו, אני שמעתי מפי המרובים, והם שמעו מפי המרובים. אני עמדתי בשמועתי, והם עמדו בשמועתם. מבחינתי זה רבים ורבים, אני לא יכלתי לחזור, כי אני שמעתי זה מפי רבים, והם שמעו מפי רבים. אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובים, ומוטב להניח דברי היחיד ולאחוז דברי המרובים. אתה, ראוי שאתה תלך על פי הרבים, שזה לא אני, זה הם. אמר לו, אבא, פקד עליי לחבריך. אחרי שכן, שהוא ממש עמד להיפטר, ביקש הבן מאביו, עקביה, שיצווה את חבריו לקבל אותו אליהם, את הבן אליהם, לבית המדרש, או שיקבלו את עדותו. אבא, פקד עליי לחבריך. אמר לו, איני מפקד, אני לא נותן להם כזאת הוראה לקבל אותך. אמר לו, שמה אילה מצאת בי? אולי מצאת בי איזה פגם, לכן אתה לא רוצה שיקרבו אותי? אמר לו, לב, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. זה עקביה בן מהללאל, הוא לא מוכן ללכת בדרכים הכלכלות, הוא מוכן רק לפי האמת, ראינו את זה במשנה ו', שהוא לא מוכן לשנות אפילו סנטימטר מהאמת, כדי, אפילו בשביל לקבל כזה עמדה של השפעה על עם ישראל כמו להיות אב בית דין. וגם לבן שלו הוא אומר, אני לא מוכן להפעיל אפילו קצת פרוטקציה בשבילך, אלא מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. עד כאן.